הגמרא אומרת במסכת מגילה, עומר רובה, מחייב, איניש, ליבסומה ופוריה, עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. אני חושב שכל אחת יודעת את המאמר הזה, שרים את זה מאז שהיא ילדה קטנה, בכל הבתים, בפורים. מאמר ידוע, מחייב איניש, ליבסומה ופוריה, עד לא יודע בן ארור המן לברוך מרדכי. אבל אולי הגיע הזמן שנבין את המאמר הזה. תמוע. בכל התנ"ך, בכל הש"ס, שכרות זה דבר מגונה ביהדות. מה קרה פתאו? מחייב איניש, מבסומה, בפוריה. ממש להשתכר, הלכה נפתק בשולחן ערוך. ועוד החלק התמוע יותר פה, זה שעוד מדגישים לנו, רוצים להגיד לנו שאדם צריך להשתכר עד שהוא יאבד את הדעת שלו. תגידו, עד שיאבד את הדעת. עד זה לא ידע מה הדגשה, עד שהוא לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. פשטות הכוונה היא שהוא יגיד ארור מרדכי ברוך המן. אחד המטרות העיקריות של המגילה, שנפסק בשולחן ערוך, שצריכים להגיד את זה בפה אחרי המגילה, בארור המן, ברוך מרדכי, ארורים כל הרשעים, ברוכים כל הצדיקים. מי מצליח בחיים בסופו של דבר? מי מפסיד בחיים? כי יש מישהו שמנהל את הכל, שמסתתר. אז מי מצליח? מי מפסיד? פשוט. זה אחד המסקנות של האמונה שצריכים לצאת מהמגילה. אז צריך להשתכר בפורים עד שיפיר את העיקר. שהוא לא יזכור את היסוד הפשוט הזה. שהוא אחד העיקרים שצריכים להסיק מהמגילה. איזה מין מאמר תמוע. ושרים את זה שנים על גבי שנים. תגידו לי את האמת, יש לכם הסבר? חייבים, מה זה? מה חייב? הכהן אומר, איפה שכתוב חייב, דעת מסירוס נפש. הרמון נתן לנו איזה צד כולה לשתות יותר מהרגילו ולישון קצת, מתוך שישנו לא יודע בין ארור המן. אבל מי שרוצה לקיים את המצווה כפשוטה, חייבים יש לי וסומי בפורי. מה הפשט במצווה הזו? שאלה שנייה. כתוב ברמחל בדרך השם, כשהוא מדבר על העניין של פורים, שומעים אותי, נכון? שומעים אותי גם בסוף. זה בסדר, לא צריך לתרוח, שומעים. לא שומעים? כתוב ברמחל בדרך השם, כשהוא מדבר על סגולה של כל זמן, אז כשהוא מגיע לפורים, מה סגולת הזמן של פורים? אומר הרמחל שני דברים. זמן מסוגל לישועתם של ישראל, זמן מאוד מסוגל לפעול ישועות בשביל עם ישראל. וכדאי לדעת, זה כל חודש אדר. הגמרא אומרת שמי שיש לו דין עם גוי למשל, שיתחה את זה לחודש אדר. בר ימזלי, זה זמן טוב לעם ישראל. במיוחד בימי הפורים עצמם, בתייניס אסתר, עכשיו שאנחנו כבר שבוע, אם רואים בתשעה באב שיש מושג שבוע שחל בו, אז מרובה מידה טובה, השבוע שחל בו פורים, זה זמן מסוגל של תפילה ולפעול ישועות. כתוב בספרים שדברים אפילו שנגזרו, כתב אשר נכתב בשם המלך מלכו של עולם, ונחתם ואין להשיב, בפורים אפשר לעשות מהפכה, ונאפריך. כיסבו על היהודים כתוב בעיניכם. והמלך שואל במשתה היין של פורים, מה שאלתך וינתן לך? ידוע שצדיקים גדולים פעלו גדולות ונצורות בפורים. זה זמן מסוגל לישועתם של ישראל. א', הדבר השני אומר הרמח"ל, מה מסוגל הזמן? לקבלת התורה ברצון. הזמן המסוגל ביותר בשנה לקבל את התורה ברצון זה פורים. מה יש? כי הגמרא הרי אומרת במסכת שבת שבזמן מעמד הר סיני עם ישראל קיבלו את התורה, הקדוש ברוך הוא כפה הר כגיגית, אם אתם מקבלים את התורה מוטה ואם נאף שם תהיה קבורתכם. ולכן לא יכלו לתבוע אותנו על קיום התורה, אומרת הגמרא, בגלל שיגידו, היינו אנוסי, כפית עלינו על כגיגית. אומרת הגמרא, אבל עדו קיבלוה במאה חשבירוש. אומר רשי, מאהבת הנס שנעשה להם, נפתחו הלבבות של עם ישראל בכל העולם, בעקבות הנס של פורים, והכרה משהו שלא קרה אף פעם בהיסטוריה. עוד מאז מעמד הר סיני לא היה. חזרו לקבל את התורה באהבה וברצון. והדבר הזה הוא לא דבר פשוט. בספר של מוריך עמיז הצל, קימו וקיבלו, מביא בעריכות מדברי הלשם שבוי והחלומו, אחד מגדולי המקובלים, סבו של הרב אלישי, זכר צדיקים לברכה, אז הוא מביא בעריכות שכל ההתפתחות של תורה שבעל פה, השס, כל השס שיש בידינו, שבעקבות זה באו כל הראשונים והאחרונים, השס, כל התורה שבעל פה, כל העומק של תורה, זה היה תשובה מן השמיים לקבלה ורצון שהייתה בימי אחשוורוש. הקדוש ברוך הוא אמר, ככה? אתם מקבלים באהבה ורצון את התורה, אני פותח לכם שערי ההיכלות. ואז בעקבות זה התפתח, זה היה בתקופת בית שני. תראו מה זה לקבל תורה ורצון. ולהביא לכם דוגמה של אדם פרטי שאמר על עצמו דבר דומה. האריזל, שהיה מביא להשגות שלו, מביא. החידה כותב במקום אחד שברור לו שאליהו הנביא התגלה אליו, לאריזל, ואיזה עליו אפר פרה עצמה, לתאר אותו מטומאת מת, אחרת הבן אדם רגיל לא יכול להגיע לכאלה השגות, בלי שהוא, אנחנו הרי בחזקת מי מתים, אין לנו אפר פרה אדומה. הוא אומר, ברור לו שאליהו הנביא איזה עליו. האריזל אמר על עצמו שהוא זכה לכל מה שהוא זכה, בזכות מה? בזכות שהוא קיים מצוות בשמחה. במילים אחרות, קבלת, טוב, מה זה קיים מצוות? קיבל את התורה ברצון, באהבה. תראו מה זה. כלל ישראל קיבלו תורה ברצון, נפתח תורה שבעל פה. אריזל אומר על עצמו אדם פרטי, אני קיבלתי תורה באהבה וברצון, קיימתי מצוות בשמחה, נפתחו לי שערי ההשגות. הזמן הכי מסוגל בשנה לזה זה פורים, כי זה הזמן שזה קרה. אני שואל שאלה פשוטה מאוד. איפה עושים את זה? דבר כזה מרכזי, איך לא נותנים לנו איפה לעשות את זה? יום כיפור זה יום של תשובה, נכון? כל היום עושים את זה. כל היום עושים. איי, 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 ישמנו. אני מקווה שעושים את זה כמו שצריך, אבל כל היום עושים את זה. הזמן של פורים זה זמן של קבלה ורצון. אגב, אולי בזה נבין פשט אחד בתיקוני זוהר, שאומר שיום כיפור זה יום כפורים. אז כבר אומרים כל המפרשים, קטן נתלה בגדול, אם יום כיפור זה יום כפורים, סימן שיש לפורים משהו יותר מיום כיפור. לפי מה שאנחנו מסבירים עכשיו זה מובן. יום כיפור זה יום הדין, אז יום של תשובה מהירה. פורים זה יום של קבלה ורצון. תשובה מאהבה זה יותר מתשובה מהירה. אבל אני שואל רק איפה עושים את זה במשלוחי מנות באמצע הבלגן. איפה עושים קבלה ורצון בפורים? דבר כזה מרכזי. זמן מסוגל לקבל ורצון. איפה עושים את זה? וגם למה באמת הנס של פורים הוא זה שגרם בעקבותיו קבלה ורצון? למה? למה דווקא זה פתח את הלבבות? היו ניסים גם ביציאת מצרים וקריאת ים סוף. לא היו ניסים לפני מעמד הר סיני. למה דווקא הנס הזה? למה פה נפתחו הלבבות? אז לפני שאני אסביר לכם את התירוץ, אני רק אגיד לכם את המילים של התירוץ. אתם יודעות איפה עושים קבלת התורה ברצון? בסעודת פורי. דווקא בחייו איני שלי וסומי בפורי, עד לא ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי, שם עושים. עכשיו אני כבר בלבלתי אתכם לגמרי נראה לי. לא רק שלא מבינים מה זה חייו איני שלי וסומי בפורי, עוד שם עושים קבלה ברצון, איפה בדיוק עושים קבלה ברצון? אז תשמעו, קודם נתבונן, מה קרה בנס של פורים? כתוב בסוף המגילה, וכל מעשי תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. ולכאורה הפסוק הזה קצת תמוע. הרי כותבי המגילה כתבו כל מילה ברוח הקודש, מה שהם ראו לנכון לכתוב הם כתבו, מה שהם לא כתבו הם בצורך, של מה המגילה כותבת לי כאילו וחסרים פה פרטים. אם את רוצה עוד פרטים, את תלכי לשם וגם שם, לאן ללכת, לחומייני, איזה מין שליחת כתובת זאת. אז יש וורט ידוע שאמר הרב אברמסקי זצל, שבמיוחד במגילת אסתר הרי המון המון מוסתר, גם בגלל שהמגילה נכתבה בזמן שמדיין היו בגלות, הקאטה עבדי החשבי ראשנן, כמו שגמרה אומרת, היו תחת, זה נכתב בארמון המלוכה, ולכן לא כתבו שם שמיים במגילה, כדי שלא יהיה ביזיון לשם שמיים, לכן גם המון הסתירו. שימו לב, לאורך כל המגילה נתנו לאחשוורוש כביכול כבוד על פניו, אבל כל כך הרבה ביזו אותו, הראו את כל התכונות השפלות שלו, ואת כל הרשעות שלו, והאכזריות שלו, והתאוות שלו, והחמדת הממון שלו. מי שחזל סמכו שאנחנו נדע ללמוד, אבל על פניו מוסתר, מאוד הרבה מוסתר במגילה. זה כתוב כמו איזה סיפור היסטורי כזה, גם בכתיבה כזאת מיוחדת. אני חייב להדגיש לכם משהו. כשבת אומרת הלל, בפסח לדוגמה, בחגים, אומרת הלל, הלל הוא כה הלל הוא עבדי השם. והיא אומרת את זה עם קצת לב, לא ככה חצי השנונית, אז אחרי ההלל היא מרגישה משהו. הלל עושה משהו, כשאומרים אותו כמו שצריך, קריאת המגילה, תודו לי על האמת, אם קוראים את המגילה בלי שמתכוננים לפני כן, מרגישים משהו אחרי המגילה, כאילו, תתחוממו, הגמרא אומרת שקריאת המגילה זה הלל. למה אין הלל בפורים? קריאתה זוי הלילה. תגידו לי את האמת, אחרי קריאת המגילה אתם מרגישות? מי שלא מתכוננת למגילה, לתוכן, אני קצת אתן לכם, אני לא יכול להאריך מדי, אבל קצת אתן לכם הרגשה, מה הלל שבמגילה הזאת? כי אם לא מתכוננים, אז חור קרפס ותחלץ אחוז בחביבות זר גמן. נחמד, זה מילים כאלה מעניינות. אבל את לא מתעוררת מזה הלל. איפה יש פה הלל? אז זה מוסתר, זה מוסתר. אז לכן בסוף המגילה, כשגומרים את המגילה, יכולה מישהי לחשוב, סיפור היסטורי יפה, הוצג בצורה מאוד יפה. אז באים בסוף המגילה ואומרים, אם את חושבת שקראת פה סיפורי מעשיות, זה תלכי שם. בכל מעשי תוקפו וגבורתו וסיפורים, זה תלכי שם למלכי מדע ופרס שם. כאן זה לא היה סיפורים. כאן זה היה עליים. כאן זה היה דבר שהפך את עם ישראל ופתח להם לבבות לקבל תורה ברצוף. אז לפני שנתחיל לראות את העלל, עוד וורט אחד אני רוצה להגיד לכם. כתוב בסוף המגילה פסוק אחד לפני הפסוק שאמרתי, וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהי הים. את מי זה מעניין שהוא שם מס? הגאון מבילנה מפרש, למה הוא שם מס? הוא עשה חשבון שהוא הפסיד כסף בחינם. מה יש? הוא עשה הנחה למדינות כדי שאסתר תרצה לגלות מאיפה היא. הוא חשב שיש לה איזה נחיתות ביחד לעם שלה, למדינה שלה, והוא רצה להראות לה שהוא מוכן לעשות לכל המדינות רק מטעם ספק, אולי מכאן, אולי מכאן, אולי מכאן, שהיא תראה שתעשה קל וחומר, מה הוא כבר יעשה למדינה שלה אם היא תגלה מאיפה היא. מה התברר לו בסוף הסיפור? שהיא בכלל מאחת מהמדינות, הרי עם ישראל לא הייתה אליהם מדינה, כמו שכתוב, מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך. זאת אומרת שיוצא שכל ההנחה שהוא עשה למדינות זה סתם כסף וחינם. מס על הארץ, אומר הגאון, מס זה מם סמך, זה 100 מדינות היו ביבשה, ואיי זה 27, שני יהודים, ואה וא' זה 27. 27 מדינות היו באיים, בים. מס על הארץ, בקיצור, 127 מדינות, חזרה את הכסף. אמר מורי חמיזה צלמה, מקילה מתכוונת להגיד בזה, הסביר כאילו את הגאון. אומר, מתכוונים להגיד, תראו מה יצא, תראו מה יצא לו מכל המגילה לך של ראש הזה. הוא חווה כזה סיפור שהפך את העולם, רבים מבני הארץ מתייעדים, כמויות של גרים, רצו, פשוט נפל פחד היהודים, היה מהפכה בעולם, אנשים נבלו מזה. גויים, רצו להתגייר, עם ישראל חזרו לקבל תורה ברצון, עד היום הלבבות נפתחים בפורים, זה עוד מהסגולה של הארץ. אם אתם הייתם יכולות לשער כמה כסף עובר מכיסים של יהודים לצדקה בכל העולם, רק בפורים. וזה אי אפשר לשער את הכמויות. זה לא יאומן כי סופר את... יש לי שאלה, אחשוורוש הוא חלק מהסיפור, לא? הוא לא קלט מה קורה, מה הקדוש ברוך הוא עשה ממנו? הוא עשה ממנו צחוק. לקח לו את ושתי שדווקא התאימה לו, הכניס לו את אסתר שהיא צדיקה, כל היום אומר תהילים שם בעזרת נשים. אחד משבע נביאות שנתנבו לישראל, את מי הכניסו לו פה? שנואי נפשו היו ליהודים, שמו לו מלכה יהודיה, רק לקלוט את זה אתה צריך להתאבד. לקחו לו את אומון שהיה החבר הכי טוב שלו, שם לו את מורדכי, והקיפו אותו עם יהודים פה. יש לי שני אפשרויות בשבילו, או שיתאבד או שיתגייר. הוא לא מתאבד ולא מתגייר. מה יהיה עם הכסף? הוא איבד כסף, זה מה שיצא לו מכל המגילה. זה מה שהמגילה באה להראות לנו בסוף. תראו מה זה, הוא ברישם מתחילו עושה לעצור איפה. אטום, הבן אדם אטום. זה מה שיצא לו מכל המגילה. ויוסם, המלך אחשוורוש, מה עשה לאורץ? מתכוונים לרמז לנו, אל תהיו אחשוורוש עם צנים. את קוראת כזו מגילה וזה לא עושה לך כלום? אז אל תצחקי על אחשוורוש אחרי זה. זה צריך לעשות לנו משהו, המגילה הזאת. רק הוסיף על זה אבי מורי זצל, שהחשברוש, בחשברוש הזה האחרון הורידו לו וב, שמתם לב פעם, ביסם המלך החשברוש, במגילה כתוב בלי וב, החשרש. למה? הוא אומר וב, אחד מהמשמעויות של וב, זה וב החיבור. יתרו קראו לו יתר. למה הוא קיבל וב? כי לא היה את וב החיבור. כל העולם שמע קריאת ים סוף. מי שמע ועשה עם זה משהו? יתרו. את הוב החיבור שהיה ליתרו להחשברוש לא היה. הוא רואה אינפורמציה, הוא חווה דברים, ואין לו את הוב החיבור. אין לו את הוב החיבור. אטום. אז בואו ננסה לראות מה הלל שיש פה, שלא נהיה אחשוורוש. ויהי בימי אחשוורוש, אתם יודעות שבמילה הזאת כבר יש א', איפה יש קוואלה? ויהי, במילה ויהי. אם את נכנסת לקריאת המגילה והפסדת מילה אחת, בדיוק כשנכנסת היה, בימי אחשוורוש, שמעת את כל המגילה, לא יצאת ידי חובה, אפילו בדיעבד. לא יצאת, לא שמעת מילה. ויהי, מה יש בויהי? ויהי? ויהי זה כבר א'. איפה יש א' בויהי? חז"ל אומרים, מה זה ויהי? לשון וי. במילים אחרות חז"ל אומרים, אנחנו אומרים ריבונו של עולם, עם איזה מלך היה לנו עסק, ואוי ואבוי עם איזה מלך אטום ואכזר היה לנו עסק. אתם רוצות לשמוע למה? אחשוורוש, למה הוא נקרא אחשוורוש? אחיו של ראש. הוא היה מקביל לנבוכדנצר ברישות, אתם יודעות איזה תואר הוא קיבל פה? הגמרא אומרת על נבוכדנצר שכל ימיו של אותו רשע נבוכדנצר לא נמצא שחוק בפי כל בריאה, אנשים לא יכלו לחייך. כשנבוכדנצר הגיע לגיהנום, הגמרא אומרת, צריך להבין את הגמרא הזאת, אבל הגמרא אומרת ככה, כשנבוכדנצר הגיע לגיהנום, כל יורשי גיהנום התחילו לראות, נבוכדנצר מגיע! בגיהנום מפחדים כשנבוכדנצר מגיע. קשה להבין את זה, אבל רק תשמעו מה זה נבוכדנצר. הפחיד את כל יושבי תבל, וזה אחשוורוש הזה נקרא אחיו של ראש, כזה אכזר. אתם רוצות כמה דוגמאות איזה אכזר הוא היה? אתם יודעות מה הוא עשה לבשתי על הדרישה המטורפת שהוא דרש ממנה ולא התקימה? שרף אותה ועשה ממנה אפר. הוא התחרט אי פעם? אף פעם לא. כשהמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, למה הוא לא ביקש מאחשוורוש? חבר שלך הכי טוב. הכסף, נתון לוך, והום, חבר שלו. התשובה היא, המן ידע יותר טוב מאיתנו מה זה אחשוורוש. תדברי אל הקיר, נשמע לפני אחשוורוש. עם אסתר הוא עמד לבקש, לא מאחשוורוש. אחשוורוש הזה הוא... הוא לא רואה אף אחד. פעם אחת הוא עורר את אשתו בשביל אוהבו, חז"ל אומרים. העצה של המן, ממוכן, עורר את ושתי. פעם אחת הוא עורר את אוהבו, המן, בשביל אשתו, אסתר. וחמת המלך, שחח, נגמר, הוא מוחק אנשים ונגמר. לא היה כלום. היה לנו עסק עם אדם אכזר, עם אדם אטום, עם אדם שונא ישראל, הגמרא אומרת כמו אומון. אז זה חלק מהאלל שאנחנו מתחילים פה את המגילה. באיזה תקופה היינו? מי היה לנו עסק? המוילך מאוידו ועדכו 7-10 מומי המדינה, זה גם דוגמה. באותם זמנים בלי אמצעי תקשורת שאדם ימשול בשלט רחוק על כל כך הרבה מדינות, כמה אדם תקיף היה צריך להיות בשביל זה. אז זה כבר, כאן כבר מתחילים את הסיפור של האלל. רק שהקדוש ברוך הוא מחליט, אז הוא מושך אותו באף. והרבה דברים הוא משך אותו באף, עוד מעט אנחנו נראה לכם קצת דוגמאות, אבל דוגמה אחת אני רוצה לומר לכם עכשיו. למה הוא הרג את ושתי? כי לא הסכימה לו להגיע לפניו, כמו שהוא דרש ממנה. ומה המלכה השנייה עושה לו? מותחת לו את העצבים, לא אומרת אפילו מאיזה מדינה היא, היא כמו הצופית מהשוק. ואתם רוצות לשמוע כמה זה היה אכפת לו? חז"ל אומרים שהוא לא דיבר איתה אף פעם כל השנים האלה, כמה שנים? רק דרך בן אדם שלישי. הוא לא יודע מי, הוא לא יודע מה הנצר שלה. אם היא נצא למלוכה מהסתם הסופית להידבר איתה, בפעם הראשונה שהוא דיבר איתה, שימו לב יש פסוק, ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה. מה זה הכפל? כי הוא היה בדרך להגיד לממוצע, לדבר, אבל זה היה ביום השני שהיא אמרה לו, נמכרנו אני ועמי, ואז היא גילתה לו באותו הזדמנות שהיא נכדה של שאול המלך. נכדה של מלכים? אז הוא כבר היה באמצע לדבר עם כאילו הממוצע, אבל הוא פנה אליה פעם ראשונה, שלום עליכם, ברוכה הבאה, ויאמר לאסתר המלכה, פעם ראשונה שהוא דיבר אליה נוכח. תראו כמה היה אכפת לו כמה שנים, והיא מתעללת בו, ולא אומרת לו מאיפה היא, במקום לשרוף אותה, הוא עושה הנחה לכל המדינות. ואתם רוצות לשמוע עוד דבר? יום אחד היא עושה לו משתה, והיא אומרת לו, ואז הוא אומר לה, מה שאלתך והיא נתן לך? ואז הוא היה במתח, הרי באותו לילה אחרי זה הוא לא ישן. אז היא אומרת לו, מחר, מחר. ואתה תגיד לך, מחר את היא כבר עשר. מה מחר? היא בקבר. אין, מחר, מחר. כי כשהקדוש ברוך הוא מחליט למשוך אותו באף, זה הרי לא יאומן. אבל זה עלי, זה עלי, וואי, וואי, בימי אחשוורוש. אבל מה הקדוש ברוך הוא עשה פה? היה חטאים של עם ישראל, השתחוו לצלם בימי נבוכדנצר, היה פגם בעם ישראל שהיו צריכים לתקן. והיות שזה היה ב-70 שנה שבין בית ראשון לבית שני, אז זה בגלות, בגלות, בחוץ לארץ. ההנהגה בחוץ לארץ היא הנהגה נצרת. מאז שבאו לארץ, אין נס מגלוי בחוץ לארץ. הנוגס השם בחוץ לארץ, בארץ, אנחנו מתחת הקדוש ברוך הוא ישירות, שם זה מקום של שלטון שרי מעלה, שרי אומות העולם. בקיצור, ההנהגה בחוץ לארץ היא הנהגה של נס נסתר. אז צריכים לעשות פה נס נסתר אצל הקדוש ברוך הוא, אין הבדל בין נס נגלה לנס נסתר, אבל ההנהגה פה למטה משתנה כשזה בחוץ לארץ. אז הקדוש ברוך הוא עשה תוכנית שלמה, בואו תראו איזה תוכנית הקדוש ברוך הוא חכם בשביל להביא לעם ישראל ישועה. שנים לפני שבכלל הייתה גזרה, הקדוש ברוך הוא מתכנן דברים. אחשוורוש היה מלך שמלך מעצמו, אמוילך, מאוידו ועדכו, זה גם הפסוק הראשון, מלך מעצמו, הוא לא היה אגון למלכות. אתם יודעות מה היה התפקיד שלו? הוא היה שומר סוסים, שומר סוסים של אבא של ושתי, אוויל מרודח. שומר סוסים זה קצת יותר גרוע ממטאטי רחובות, אני לא יכול לפחד לכם למה, זה נסו להבין לבד. שומר סוסים, שומר סוסים, זה היה לו עבר מאוד בעייתי, הוא לא היה אגון למלכות, רק היה לו הרבה כסף. הקדוש ברוך הוא כבר תכנן מראש, וזה האלי בפסוק הראשון, בני של אלמאך, ברוך אתו השם, אוי ואמו ישרוי. היית צריך לעשות לנו נס נסתר, אז העמדת לנו כזה מלך שמלך מעצמו, ולכן הוא היה צריך לעשות כל מיני פעולות חריגות שמלך אחר לא היה עושה, הכל בשביל עם ישראל. בואו תשמעו איזה פעולות הוא עשה בעקבות זה, שהוא היה מלך שמלך מעצמו. הוא רכש את המלוכה בכסף, הוא שיחד את השרים, והצביעו בשבילו, הוא נתן להם מעטפות שמנות, והוא שיחד אותם, ודרך זה הוא נהיה מלך. עכשיו, היות שהיה לו נחיתות קשה מאוד מהעבר שלו, אז הוא רצה שיראו אותו כל הזמן בתפארה, והוא רצה לבסס את המלכות שלו, והוא ראה שכסף מאוד מדבר אליהם, וכבוד, כסף. אז קודם כל הוא רצה להראות להם איזה אוצרות יש לו. זה היה אוצרות שהוא ירש מקורש מלך פרת, שהקדוש ברוך הוא פתח לו את העיניים לגלות אותם, נבוכדנצר, היה רשע גדול. הוא שדד אוצרות מכל העולם, והוא היה כזה צר עין, שהוא לא רצה שאף אחד ייהנה מזה. אז הוא שם את זה בתוך סירות של נחושת, והוא איתה את מי הפרס על הסירות האלה, וזה נעלם. קורש מלך פרס, כשהוא נתן רשות לבנות את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא פתח לו את העיניים ומצא את זה. ואחשוורוש ירש את האוצרות האלה. אז כל יום הוא ירש שש אוצרות, 180 יום. עושר, כבוד, מלכותו, תפארת, יקר, גדולתו. וכל יום הוא בטח התנפח, אנשים אומרים, מה, גם את זה יש לך? גם את זה יש שכים ונכבדים. מה? מה אתה? ומה כבר יהיה מחר? מה כבר יהיה? והוא התנפח בימים האלה. לפני כן גם הוא העביר את כל עיר הבירה לשושן בעקבות הכיסא, כן, זה אתם יודעות. בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. שושן היא עיר קטנה מאוד. אני מכיר יהודי שהגיע משם, היה גר שם, בקרבת מקום. שושן עיר קטנה, ממתי עיר כזו קטנה היא עיר בירה של מלך כזה אדיר? הוא רצה כיסא כמו ששלמה המלך, שוב, הוא צריך שיראו אותו בתפארה, ועוד. שישכחו את התמונה של הסומר סוסי, שהוא עומד ליד הסוסים. אז הוא רצה כיסא שכמו ששלמה המלך, ולא נמצאו אומנים רק בשושן, אז הטיפשים האלה לא חשבו אחרי שיגמרו את הכיסא, איך יזיזו את זה? זה כיסא בגודל של בניין. גמרו את הכיסא, אי אפשר להזיז. מה היה עושה מלך אחר? היה מגיע פעמיים בשנה, מתכבד שם עם כל מיני נשיאי מדינות, אבל הוא הרי צריך שישכחו את העבר שלו, אז הוא צריך כל הזמן שיראו אותו באדר. אז הוא העביר את כל עיר הבירה בעקבות הכיסא. אני שואל אתכם שאלה, בעקבות הכיסא הוא העביר את עיר הבירה? או כי איש יהודי, אוי או, בשושן. יש את הגואלים של עם ישראל, מרדכי ואסתר, נמצאים בשושן, נצריח אותם עד אילם? אילם הייתה עיר הבירה. לא, הקדוש ברוך הוא כאילו אומר לנשמה של אחשוורוש, כמה שנים גודל. אחשוורוש, בוא, 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 עיר הבירה שלך פה. הצדיקים נמצא. והוא עונה, מה? מה? עיר הבירה שמה? לעולם לא. הקדוש ברוך אומר לו, לעולם לא? בוא נראה לך. סיפור עם כיסאות, ובטח העיתונים מדברים סביב זה, ותוכניות, ויש דיונים, האם להעביר את עיר הבירה. בקיצור, כמו בובה הוא הגיע לפה. המגילה היא גילוי אסתר, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. זה נראה שהעולם מתנהל, רותח, כל מיני עניינים. יש, אין שום דבר, יש קודשא בריך הוא, וישראל ועוררי, והכל מתנהל סביב זה. חתו משהו, צריכים להחזיר אותם, צריכים לעורר אותם, צריכים להחזיר אותם בתשובה, אז צריכים להפחיד אותם קצת, אבל צריכים להכין להם ישועה, וזה חייב להיות נסתר, זה חוץ לארץ. אז הקדוש ברוך הוא עושה תוכניות על תוכניות. הנה, אחשוורוש כבר כאן. עכשיו, הוא התחתן עם ושתי כמובן, כי הייתה נצר למלוכה, בת של אוויל, נכדה של נבוכדנצר. והוא קודם כל פיתח את המלכות 180 יום לכל השרים, אחרי זה הוא רצה להראות לאנשי שושן שהוא אדם נחמד, לקנות את לבבם, בטח סבלו הרבה מפקקים כל התקופה הזאת שהוא עבר לכאן. אז הוא עשה משתה חריג, בדרך כלל כשמגיעים לבית המלך, אז כל מה שהמלך מגיש צריכים לאכול אחרת, זה תזלול במלכות, לא כאן זה היה לעשות כרצון איש ואיש. מה שאתה רוצה, אחד אומר, אבל סבתא שלי הייתה מעדה את הבצל בשמן קוקוריקו, לא יודע מה, בבקשה, ניתן לך מה שאת רוצה. כל אחד ביקש בדיוק מה שהוא רוצה, וכוסות מזהב, וכלים מכלים שונים, ברגע שגמרת לשתות, כבר החליפו לך כוס חדשה. תוך הסעודה הזאת לבד, קיבלת, אני לא יודע כמה כוסות. ואיזה רצפה, והכל בצורה מושלמת, להראות את גודל הנציבות שלו, איזה בן אדם נחמד, איזה בן אדם נחמד הוא שתוך כדי הסעודה הוא שורף את אשתו. כולם יצאו בהרגשה שהוא מאוד נחמד, לא? אתם לא חושבות? ממש נחמד, שורף אותה לעשר. זה כבר הקדוש ברוך הוא הראה לו שאתה תעשה מה שאני רוצה, לא מה שאתה רוצה. אבל על כל פנים, זה הכל היה מן השמיים, שיש סוג מלך כזה שצריך את כל התפורה הזאת, כדי שביום האחרון, אחרי 187 ימים, בשתי התפוצצה. 180 יום, כל יום הוא הגיע הביתה, כמו בלון מרוב גאווה. והוא אמר לבשתי בתחליש שחבות לו. 3 פעמים, 5 פעמים, 10 פעמים, לא יודע כבר כמה פעמים. אחרי זה 7 ימים, שכל אנשי שושן מלקקים אותו, אבל ממש משתחווים לו, יחי אדוני, כל הזמן שרים לו. והוא פשוט ביום האחרון ושתי החליטה עד כאן. עד כאן. היא אמרה לו, אני אראה לו פה מי מלכה. היא לקחה את כל האנשים, אומר הגאון מווילנה, כל מה שאני אומר לכם זה על פי הגאון מווילנה מתורתו של מורי חמי זצ"ל, שהעריך הרבה, הוא יכל לדבר שעות על המגילה, שעות. אבל אני נותן לכם קצת גרגירים. בקיצור, היא לקחה, אומר הגאון מווילנה, את החדר הפרטי של אחשוורוש, בית המלכותא של המלך אחשוורוש, והכניסה לשם את כל הנשים ועשתה שם משתה. היא אמרה, אני אראה לו מה זה. הוא עושה משתה, אני פה בעלת הבית. אני המלכה בכלל, הנצר ממני, הוא מלך בגלל שהוא נשוי אליי. הכניסה את כל הנשים לשם, וזה היה מקום סמוך לגברים, גברים גויים שומעים נשים, התחילו לדבר איזה עם הכי יפות. הפרטיות, המדיות, ועד המלך אומר, מה הדיון פה? הכזדית, שלי כזדית, היא הכי... אז אמרו לו, תביא אותה בצורה פרוצה ביותר, הגמרא אומרת. ובעצם, היא הייתה מסכימה, אבל פרחה בצרת, אבל כתוב המפרשים עוד משהו. היא רצתה להראות לו שהיא כאן בעלת הבית, אז היא... ותמען, הגאון מבין למדייק, שימו לב, הוא אמר להביא את ושתי המלכה. כאילו, כי ושתי, רק היא מלכה, כי היא נשואה איתי. מה כתוב ותמען? המלכה ושתי, סליחה, היא אומרת, אני המלכה ושתי. הוא מלך כי הוא נשוי אלא, אני המלכה פה. ילדים קטנים, תחילו לריב כמו ילדים קטנים. זה הקדוש ברוך הוא הכניס את כל זה. שיהיה כזה סוג מלך שצריך כזה כל מיני תפורה, ואז כשהוא מתנפח אז הוא כבר לא יכול. אז לכן גם היה קשה לו הפגיעה שהתפגע בו, כי כשאדם מנופח מאוד, הוא לא יכול לקבל פתאום ביקורת. והיא נתנה לו גם הקיצה חריפה, אני כבר אגיד לכם מה, להרג אותו לגמרי. ושתי זה לא היה חכם מצד ושתי. זה הזמן שלו, כמו שאומרים, היה לו בעייתיות, יש לו נחיתות בקטע הזה. הוא עכשיו זה, תני לו לקונן עכשיו. זה מן השמיים. מן השמיים הכניסו, זה תוכנית של הקדוש ברוך הוא, שהוא מכניס בלב של אנשים, כך אומר הגאון. עצת השם זה נקרא. שהוא מכניס בלב כל מיני, מה עכשיו את מתחילה איתו, מצאת לך זמן? בקיצור, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. שואלת הגמרא, למה זה כל כך, מה דלקה בכולי האי, למה זה כל כך בער לו? אז הגאון מבין למסביר את השאלה של הגמרא מאוד יפה. מה לא מובן, מה הגמרא שואלת? בער לו, כי היא פגעה בו, היא לא מתייחסת אליו, היא לא שומעת בקולו. אומר הגאון, לא, בדרך כלל כשאדם מוציא את הכעס החוצה, אז הוא קצת נרגע, לא? אדם שכועס ומוציא את הכעס, הוא נרגע במידת מה. כאן כתוב, ויקצוף, ויקצוף זה קצף. קצף זה כשכבר הכעס יוצא החוצה. ויקצוף המלך מאוד, נו, אז תרגע, וחמתו בער בו. זה מה שהציק לגמרא. למה אחרי ויקצוף שכבר יצא החוצה, חמתו בערה בו? והגמרא אומרת, תראו, כי היה קיצה אחת שהיא שלחה לו דרך השליחים, שזה הוא לא יכל להגיד ברבים. היא לא רק מענה לבוא ואמרה לו, אני המלכה פה ולמטה, היא שלחה להגיד לו, שומר סוסים קטן שלי, שתית קצת יין, השתגעת לגמרי, אבא שלי היה מלך אמיתי, שתה חביות נשאר תלול. זה היה קיצה מדי קשה לו לשמוע בשעה הזאת, כי הוא הוציא פה מיליוני מיליונים כל ה-187 ימים האלה כדי להשטיח את העבר שלו. עכשיו בדיוק ביום ה-187 היא בום, חרב בתוך הלב, וזה הוא לא יכל לחזור בפני השרים, רק זה חסר לו. עוד יקומו כמה שרים יגידו, אדוני או המלך, ההתנהגות שלך באמת הזכירה עכשיו שומר סוסים. רק זה מה חסר לו. אז לכן הוא לא היה שקול, באופן רגיל, הוא היה מטטט מתחת לשטיח, הוא לא רצה לעבר אותה, הגמרא אומרת שבא שהייתה מארבע הכי יפות שהיו בעולם אי פעם. כתוב בספרים שזה סוג יופי שלא היה ולא יהיה. רק ארבע קיבלו את זה, יש סיבה בכל אחת מהם נמה. ושתי למשל קיבלה את זה כדי שהמלך בשום אופן לא יוכל להתרגל בשום יופי אחר רק לאסתר שהיה לה את הסוג הזה. זה סוג דבר למעלה מדרך הטבע. זה גם אחד מהניסים של המגילה, אחד מהעלי. אז הוא היה רוצה להתפטר מאישה כזאת? הוא לעולם לא ימצא, ויופי אצלו שתיחק מאוד. רואים שהרי הוא שבידת עצמו שהביא מסות של בנות מכל העולם כמו משוגע. אז איך הוא לא רצה לעבד אותה, וגם היא הייתה נצר למלוכה, והראיתי לכם קודם אז היה נצר. הוא לא מדבר עם אסתר כמה שנים רק דרך אדם שלישי, הוא לא יודע מאיפה היא. ושימו לב, גם רמז שהוא רוצה להקל בדינה. הוא רמז, כך אומר הגאון. שלוש רמזים הוא נתן. קודם כל, משמיים קודם כל עשו שהוא לא יהיה שקול ויקצוף המלך וחרצוף. שוט, כמו שאמרתי לכם, בגלל שהיה מלך שמלך מעצמו, אז הוא היה צריך להתנפח בדברים חיצוניים, אז הוא כל כך התנפח שהיה קשה לו מדי לשמוע את ההקיצה בדיוק על הנושא שבשביל זה הוא עושה את כל המשתה. אז הוא היה לא שקול, והוא אמר, חייבים להניש אותה. אבל אחי שאומר, חייבים להניש אותה, הוא קצת התעשת. אומר הגאון, היו שני סוגי בתי דינים, בית דין אחד שדנים לפי הדין נטו, ובית דין אחד שדנים לפי יודעי העיתים. יודעי העיתים הכוונה שמתחשבים במקום, בזמן, יודעי העיתים. אז אחרי שהוא התעשת, אז הוא כבר לא יכל להחזיר את הגלגל אחורה, להעניש את הרחי החייו, אבל הוא לפחות ניווט שילכו לבית הדין היותר מקל. והיא אומר המלך, לחכמים, יודעי העיתים, זה רמז אחד שהוא נתן, שהוא רוצה שיקלו בדינה. וגם הוא אמר, כדעת מה לעשות במלכה ושתי, שימו לב, כאן הוא רמז שהנצר כן ממנה. אני לא רוצה לאבד אותה. קודם הוא אמר להביא את ושתי המלכה, כי הוא רצה לראות שהוא המלך. ואז ותמען המלכה ושתי. כאן הוא רמז להם, כדעת מה לעשות במלכה ושתי המלכה. וגם הוא נתן עוד צד זכות אשר לא עשתת מעמל המלך השלוש ביד השריסים, כאילו, זה לא שאני בעצמי אמרתי לה ולא שמע בקולי שזה באמת חמור. זה רק היה ביד השריסים. שלוש פתחים, גם שהוא מסע את זה לבית דין המקל, גם שהוא רמז במלכה ושתי, גם שהוא אמר שזה רק ביד השריסים. אז הקדוש ברוך הוא אמר, רגע, יש לי עוד חיילים בעולם, אני אביא עוד מישהו שישלים פה את הפאזל, כדי שבשתי תצא החוצה, בדרך הטבע כאילו. אז זה היופי של המגילה, שזה מוסתר בטבע. לכן צריכים להכין את המגילה, אם לא מכינים אז סתם, קוראים. כל מילה במגילה יש בה דברים, כל מילה. אני אתן לכם דוגמה אחת, לפני שאני ממשיכה לאיפה שאני אוכל פה. שמתם לב שכשמגיעים לקטע אחד, אומרים ככה, ואיש לא עמד לפניהם, ואיש לא עמד לפניהם. יש לנו קריא וכתיב בתורה הרבה, ובכל דבר יש משמעות, אבל שקוראים פעמיים, כאילו שני גרסאות, פעם עם למד, פעם עם בית, מה, לא ברור הגרסה בתנא, מה המשמעות שלי? במוסוף יש פירוש מבין, תגידו אותו בבית. זה יהיה חידוש להרבה נראה לי. במלבים כתוב ביהושע, שיש הבדל בין לא יתייצב איש לפניך לפניך. לפניך הכוונה שאף אחד לא ישתווה אליך. לפניך הכוונה שאף אחד לא יצא ללחום איתך. עכשיו ככה, שימו לב טוב. המלך הרי יצאו יגרות להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זה כתב הזה נכתב בשם המלך, תאמן להשיג. אז מה היה הפתרון? לכתוב עוד יגרות, שבעיגרות השניות יהיה כתוב שמותר ליהודים להתגונן במבקשי רעתם. שימו לב, לא ביטלו את הגזרה הראשונה, אי אפשר. רק הם יכולים להתגונן. עכשיו יש לי שאלה, לפי הכתב השני שיצא בשם המלך, שאפשר להתגונן, מה קורה אם באותו יום כל האלה שרצו להרוג את היהודים, שזה היה המלך עם 75,000, נסגרים בבתים? והם בכלל לא יוצאים לקראתם. יש ליהודים זכות ללכת אליהם הביתה להרוג אותם? זה המלך לא נתן. זה המלך לא נתן רשות. אז שכתוב במגילה, שימו לב, כתוב איש למד לפני, נמלמד. כאילו שכביכול היה התמודדות, אבל אף אחד לא השתווה אליהם. הם כאילו התגברו. חזל מסרו לנו במסורת להגיד בעל פה את האמת שהיה עוד יותר מזה, ואיש לא עמד לפניהם. אף אחד אפילו לא יצא נגדם, הם הלכו לתוך הבתים להרוג אותם. אבל זה לא יכלו לכתוב במגילה, כמו שאמרתי לכם, זה הסתובב בזמנם אצל אחשוורוש, היו צריכים להיזהר מה כותבים, מה... אני מראה לכם דוגמה שכל נקודה פה מדויקת. אז אני חוזר לאיפה שאנחנו. אחשוורוש, אמן, קראו לו ממוכן. הוא היה לו בעיות קשיות וקשות בשלום בית. זרש, אשתו, הייתה פרסית. והוא היה עליקי, כל יום היה מריבות, באיזה שפה הולכים לדבר עם הילדים. והמריבות היו בצעקות, שמעו את זה עד סוף הרחוב. עד סוף הרחוב היה צעקות. עכשיו, אמן, בואו תראו מה זה נאמנות של חברים רעים והמלאקים אחד לשני. מה זה המלאקי? הוא חבר של החשברוש, נכון? הוא הולך לייעץ לחשברוש, כזו יצא רעה בשביל החשברוש, הכל בשביל האינטרס השפל שיש לו בבית שלו. שהוא יכול לבוא הביתה לזרת, להגיד, נגמרו הוויכוחים. להיות קולי, שתורר בביתו, הבעל צריך להיות הבעל הבית. הוא מדבר, כלשוי נמוי, צריך לדבר בשפה של הבעל. אז הוא הולך לייעץ לאחשוורוש, יצא הכל, איזה נאמנות, אה? אתם רוצות לשמוע מה הוא קיבל בחזרה, איזה נאמנות? אותו נאמנות זה אחשוורוש בוושתי, תראו איזה נאמנות יש ביניהם. היא לא מסכימה לדרישה מטורפת, הוא שורף אותה. איזה נאמנות לחרבונה עם המן? לפי דעה אחת, חרבונה היה אליהו הנביא. יש דעה שהוא היה חבר של המן. ברגע שהוא רואה שהמן מתחיל ליפול, הוא אומר, גם, הנה העת. בטח המן שם לו עיניים, כאילו. ואז הוא החזיר לו עיניים. כאילו, ככה לימדת אותי, שאם אתה מצליח מלקק עם אותך, ברגע שאתה נופל, אני הולך הפוך. עובדים לפי הטבע, בלי מצפון. זה הנאמנות של החבר'ה האלה. רוצות כאלה חברות? לא רוצות. על כל פנים, תשמעו מה שהלכת. אז המן קפץ לפני כולם. ויאמר המן לפני המלך והחזר. אומרים חזר, לגעות כל זאת. מה הכוונה? אומר הגאון. הוא ידע שאם כל השרים ידברו, ינסו לעשות, להקל בדינה, כמו שהמלך רמז. אז הוא קפץ למה כך. לא על המלך לבדו, אז תבשתי המלכה, בשתי המלכה. כי על כל השרים ועל כל העמים, אומר הגאון מבינה, המן הציע הצעה לשנות את החוקים במלכות אחשוורוש. מה יש? עד אותו יום היה חוק כזה, שכל דבר אישיל פגיעה במלך, המלך לא יכול לשפוט בעצמו. המלך יכול לשפוט דברים כלליים של מדינות, של עמים, אבל דברים אישיים של המלך, כי כן דבר המלך, דברים אישיים של המלך לפני כל יודעי דת ודין. דבר מאוד הגיוני, אחרת אף אחד לא יוכל להתנהל עם המלך הזה. ברגע שהוא יתעצבן, הוא יגיד, תחנקו אותו. אי אפשר ככה ששרים לא יוכלו להיכנס למלך, זה פחד מוות. המן בא עם איזה רעיון חדש, כי הוא רצה להוציא את השטר כדי לבוא הביתה להראות שצריכים לדבר בשפה שלו. אז הוא אמר, זה דבר לא הגיוני החוק הזה. מה, יש דברים שנוגעים למלך אישית שלא נוגעים לכל העם? הנה דוגמה, הוא אומר. ושתי פגע במלך, זה פגיעה רק במלך? יצא דבר מלכה לכל אנשים. אין דבר כזה, דבר שנוגע רק למלך שלא נוגע לכל העם. צריך לשנות את החוק הזה וזה יהיה הסיפתח. ואחרי זה הוא אמר פעם אחת, שימו לב שם בפסוק, ושתי בלי המלכה אפילו. אשר לא תבוא ושתי לפני המלך, כאילו הוא כבר לא מלכה בכלל, גמרנו. אנחנו נעשה פה סיפתח ונראה שהמלך לבד בכל נושא ועניין יכול לשפוט לבד, כי כל דבר שנוגע למלך אישית נוגע לכל העם. הוא דיבר כאלה שטויות שאי אפשר לך להזין את זה. הרי הגמרא אומרת שכשהגיעו האגרות הראשונות להיות כל איש צורר בביתו מדבר כלשון עמו, כולם חשבו שהמלך אחשוורוש ירד מדעתו. בן אדם, צנילי. רצים סוסים לכל המדינות, פותחים את המגילות, מה הציווי של המלך? שהבעלים ישלטו בבית. אתם, ברוך השם, צריכות להודות להשם שאתם בדור האחרון, כתוב בזוהר שנשים קיבלו חשיבות כמלוא חטוב העגל. אני רוצה לספר לכם, נשים ובנות, שבאותו דור כל אישה הייתה 10 דרגות מתחת לבעל. חוץ מבבית של זרש אולי היה בעיות, אבל באופן רגיל, זה היה דבר כזה מטורף, הגמרא אומרת, שכולם חשבו שהבן אדם משוגע, וזה היה נס. למה? אם היו מגיעים האגרות להשמיד, להרוג ולאבד, לפני שהגיעו האגרות האלה, לא היו מחכים לי"ג אדר, היו עושים טבח מיד, רחמנא ליצלן. אבל בגלל שהגיעו האגרות הראשונות, שהבעל צריך לשלוט בבית, משוגע, איזה בעל לא שולט בבית? אז כשהגיעו האגרות השניות, אמרו, רגע, הוא הראה שהוא לא כזה נורמלי, עוד יאשים אותנו ברצח, בואו נחכה עם זה, לך תדע מה הוא התכוון. תראו מה זה, האגרות הראשונות גרמו, שהאגרות השניות לא יזיקו לעם ישראל, רק יתחילו אותם שיחזרו בתשובה. אבל שימו לב, הייתה ודבור לפני המלך והשרים, המלך בעצמו רמז קודם שהוא רוצה להקל בדין שלה. השרים בעצמם ממחר בבוקר פחד מוות להיכנס למלך בעקבות החוק הזה. איך הייתה הדבר לפני המלך והשרים? קדוש ברוך הוא עשה. תראו איך הקדוש ברוך הוא מסובב את העניינים, שגם המלך יהיה מלך שמלך מעצמו, הוא צריך לעשות את כל התפאורה ואת כל הוואוווווווווווווווווווווווווווווו, ואז הוא כבר לא יכול לעמוד בהקיצה הנוראה הזאת, אז הוא חייב להוציא איזה משפט, אז הוא מנסה אחרי זה לקל בנידה, קופץ עוד מישהו מהצד, ונותן איזה רעיון כשיש לו אינטרס שם בפנים, ובינתיים ושתי ברור. עכשיו איך אסתר נכנסת פנימה? אני שואל אתכם שאלה, אם אתם הייתם צריכות לקבל תפקיד להציע שידוך למלך בסדר גודל כזה, מה הייתם מחפשות? אני בטוח שאתם נזהרות איך להתעסק עם האינטרנט, רק לפי ההוראות של רבנים והכל לפי הכללים, אבל אני בטוח שהייתם מקבלות איזה יותר מרב, בדיוק, לחפש את כל משפחות האצולה בכל העולם, בטח, זה הדבר הראשון. לא, אני, לא הייתם מקבלות $1,000, כמו שקוראים שטחנים. $5,000,000, להביא שידוך לכזה מלך, $5,000,000. אז מה הייתם מחפשות? קודם כל את כל משפחות האצולה בכל העולם, נראה לי. ואז הייתם מנסות לחפש אם יש שם איזו אישה מתאימה, חכמה, בעלת נימוסים, שיודעת להתנהל עם נשיאות מדינות, היא צריכה להיות עוצמתית, שיהיה לה גם מראה, כן, בסדר, רק מראה? אני שואל אתכם שאלה, אם יהיה לה מראה טוב, אבל היא חולת עצבים. היא מתחילה לדבר, אז אחרי דקה, וואו, ככה צועקת. זה גם טוב? והיא גם טיפשה כזאת שמשפט אחד לא נדבק לשני. היא מדברת כמו, אתה רואה אחרי שלוש דקות שהבן אדם היא טמבלית לגמרי. זה גם טוב? איפה נשמע כזה דבר בעולם? אני שואל אתכם, קראתם את המגילה כבר מעט שאתם קטנות, נכון? איפה נשמע כזה דבר? שמביאים, ומחפשים דבר אחד, מראה. ואם היא, אני לא יודע מה, יש לך מיליון מידות רעות, עצבות, עצלות, מסוגעת, בעיות נפש. לא מבין, מה, איפה, מה קרה פה? אומר מורי חמי זצל, וזה נראה למיטה של תורה, שמתם לב מי היו השטחנים של אחשוורוש? נערי המלך משרתיו. והיו אמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך, נערוי. מה זה נערי המלך משרתיו? אלה שעושים ספונג'ה. שמפנים את האוכל, שמכניסים, שמנקים עם הקליט את השולחן. מי מתי הספונג'רים נהיים שפחנים של מלך כזה גדול? אומר מורי חמי זצל, אתם יודעות מי עשה את זה? אמן. למה? כי אמן הרי עשה חוק שהמלך לבד יכול להרוק בני אדם. הכל בשביל שהוא רצה לבית שלו, יצאת עם השאר. אז הוא עשה חוק חדש שהמלך לבד יכול להרוק בני אדם בכל נושא ועניין. אז המלך היה בתקופת כעס, כמו שכתוב אחר, אז דברים היו לקשוי, חמאס המלך, היה תקופה של חמאס המלך. עכשיו השרים פחדו פחד מוות להיכנס באותה תקופה למלך. הוא התעצבן, יגיד חלק. מי היה חייב להיכנס מתוקף התפקיד? הנערים המשרתים, אין להם ברירה, הם חייבים להיכנס. השרים כל הזמן בירירות של הנערים, מה מצב רוח? כל הזמן אמרו כעס. יום אחד הנערים נכנסים שינוי במצב רוח. כשוי חמאס המלך זכר את ושתי, אומר רשי, זכר את יופקיה ונעצב. הדבר היחיד שהוא התגעגע זה רק לזה. כנראה לא היה למה להתגעגע, אני לא יודע, או שהוא היה כזה אחזר, כמו שאמרתי לך. שהם לא רואים שום דבר. זאת אומרת, הוא עבר מכעס לעצבות. אתם יודעות, אם השרים נזרים איך לדבר, כי זה פוליטיקות ועניינים. אבל עם הנערים מדברים פתוח. הנערים נכנסים יום אחד, רואים שינוי במצב רוח. הכעס המטורף התחלף בעצבות, דיכאון. אז שאלו לו, אדוננו המלך, מה קרה? למה עצבות? אז הוא אומר להם, איפה נמצא כזה יופי של ושתי? איפה? אז הטיפשים האלה אמרו לו, מה הבעיה? יופי? מה סות נביא לך פה? מה סות? אז תגידו, אבל יכנסו לשרים אחרי זה, תגידו, אדוננו המלך, אתה משוגע? לא ככה בוחרים מלכה למלך לסדר גודל? התשובה היא, הוא יכול להתעצבן עליהם עוד להרוג אותם, הם כבר שותקים שיעשה לעצמו בושות כמה שהוא רוצה. העיקר שלא יזיז אותי. מי גרם לכל זה? אמן? שימו לב מה שאני רוצה לומר לכם. אמן גרם פה חמישה דברים. שימו לב. איך הקדוש ברוך הוא מסתתר בתוככי בני אדם, והוא עושה הכל! וזה היופי של המגילה. השנה יהיה לכם מגילה, אני מקווה ששנה שעברה גם היה לכם, אולי. אבל עכשיו תשמעו מגילה. תשמעו מה זה היופי כאן. אמן הולך הביתה, תקשיבו טוב, אמן הולך הביתה, וכל הדרך כשהוא הולך עם השטר, לא היה פלאפונים אז, נראה לי שהוא כמעט קיבל התקף לב. כשהוא יצא עם השטר ביד, שבשתי בחוץ, ויצא לכל המדינות, הוא הולך הביתה, הוא הולך להראות לזרש, בכל שהוא נושם מרוב שהלב שלו דופק. אני אראה מה זה לזרש. ובאמצע הדרך הוא אומר לעצמו, יש לי את זה, ככה אומרים היום, יש לי את זה, אתם לא אוהבות את הנוסח הזה, אתם לא מוכנחות כאן מאוד טוב, אבל אני מתכוון איך אמן דבר. אמן אומר כל הדרך, יש לי את זה, יש לי את זה, ובסקול אומרת לו, כן, יש לך את זה, אתה יודע מה יש לך? את העץ יש לך. העץ כבר מוכן לך בעקבות הסיפור הזה, ואני אסביר לך מה אני מתכוון. אמן עשה חמש דברים בסיפור הזה. שימו לב, הוא הוציא את ושתי שלעולם לא הייתה יוצאת בדרך הטבע. הוא סלל את הדרך להספר כי הוא גרם שהשרים לא ייכנסו, אז הנערים השפונג'רים נהיו השפחנים. זה הוא עשה, בגלל החוק החדש. הוציא את ושתי, הכניס את אסתר, גרם לאיכרות הראשונות לצאת לכל העולם, כמו שהסברתי לך קודם, שזה גרם שאנשים אמרו, המלך הזה לא נורמלי, ולכן האיכרות השניות לא יזיקו לעם ישראל, זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי, תגידו לי, כנגד מי שימש החוק החדש שהמלך לבד יכול להרוג בני אדם? כנגד מי שימש החוק החדש שהמלך לבד יכול להרוג בני אדם? אף אחד לא איתי פה עכשיו? מה קורה פה? נגד אמן. הרי המלך בשנייה אחת אמר, תתלו אותו. ואם היה צריך, כמו שהיה החוק הפעם, לתת את זה לפני בית הדין, כולם היו חברים שלו, הם מטרפד את הכל. אבל יש הרי חוק שהוא עצמו עשה, שהמלך לבד יכול להרוג בני אדם. אתם רוצות לשמוע דבר חמישי? תחזרו על זה בבית, זה דבר מביל. כתוב שזרש לא הייתה כופרת כמו אמן. היא אמרה לו, אם זרע היהודים תדע לך, כתוב במפרשים, היא רצתה להגיד לו, תוריד עכשיו את העץ, לך תתחנכן למרדכי, תכניס לו, לא, תבטל את הגזר, תגיד עכשיו שאתה בסדר, שעוד פעם לא. היא לא הספיקה, והבינו להביא את אמן, זה אחד מהניסים. אז היא מתה להוריד את העץ לבד, היא רצתה להוריד את העץ לבד. אבל בכל חדר בבית יש לה בגדול, להיות כל איש שורר בביתו, הבעל הוא המילה האחרונה בבית בכל נושא ועניין. היא לא יכולה גם את העץ להוריד, כי המן לא נמצא, היא לא יכולה, היא לא קיבלה אישור ממנו. אז המלך יכל לראות את העץ. תראו מה המן עשה להמן. וכשהוא הולך, אני חוזר עוד פעם, הוא הולך בדרך, הוא אומר, יש לי את זה, הבת כל אומרת לו, כן, יש לך את זה, את העץ. שאפילו זרש לא תוכל להוריד את זה. יש לך את זה. כן, נכון, היא לא תוכל להוריד את העץ. וגם המלך יוכל לחנוק אותך בלי להתייעץ עם אף אחד. שאף אחד לא יוכל לטרפד את זה. ויש לך שוצאת את ושתי ושמת את אסתר. נפלא. הבנתם מה זה עינוי מלבדוי? מה זה עינוי מלבדוי? בתוככי החיים! אתה מתכנן משהו ואתה חושב שאתה עושה את זה לאינטרס, בתוך הסיפור הזה מונח משהו נגדך. כי הקדוש ברוך הוא מסתתר בתוככי בני אדם ועושה הכל. זה היופי של מגילת אסתר. דווקא, יש כאלה אומרים, אז אני אגיד הלל אחר, לא, הלל של מגילת אסתר זה דווקא זה. הגילוי של הקדוש ברוך הוא בתוככי החיים. אני לא יכול ללכת אתכם לכל המגילה, אני רוצה רק להגיע לנס הישוע בקצרה ולסיים. תשמעו ואני יחזור לה בהתחלה, אני זוכר ששאלתי אתכם על קבלה ברצון ועל עד אלו יודע, אני לא שכח. אבל תשמעו, מה קרה לך שבראש תגידו ביום בהיר הלך והרג את המן, מה קרה פה, מה קרה פה? מה הוא משוגע אמיתי, כזה מין שיגעון, עשה אותו ראש המדינות והבנים שלו והוא חונק את כולם על העת ותולה אותם, מה קרה פה? הקבל בעיה, לא, היי לא ההוא, נוטטו, שנת המלך. עם ישראל חזרו לתקן את מה שהם צריכים לתקן, השתחוו לצלם, אז תקנו את זה. ונהנו מסודתו של אותו רשע. אני לא יכול להיכנס להכל. אז בקיצור, אחשוורוש חלם שהמן רוצה להרוג אותו. וגם לא מצא חן בעיניו שאסתר מזמינה את המן, משהו כאן, רוקמים נגדי משהו. נכנס לו בראש שרוקמים נגדו רוצים לסלק אותו. המן רוצה להרוג אותו. אז הוא אומר לעצמו ככה, בטוח יש משתפי פעולה, למה הם לא באים לספר לי? הם חושבים שאני לא אשלם? אולי כבר בעבר מישהו עשה לי טובה ולא שילמתי לו. ואנשים אומרים, המן מבטיח מזומן, המלך הזה כבר הוכיח שהוא לא משלם, בוא נלך עם המן. לכן הוא ביקש את ספר הזיכרונות, ובאמת נמצא שמרדכי עשה ולא שילמו לו כלום, הוא החליט, על הבוקר אני הולך לשלם למרדכי, שכל המשתפי פעולה הקבועים של המן ירוצו אליי. אני שואל אתכם, אין משתפי פעולה, אין תוכנית כזאת, לא היה ולא נברא. הגאון אומר, מידה כנגד מידה, הוא רצה להרוג את עם ישראל דרך שקרים שהוא הכיל כל הזמן עליהם לאחשוורוש. אתה רוצה להרוג אנשים דרך שקרים, אז המוות שלך יגיע בשקר. אתה תראה שזה דברים שקרים, ואין לאל ידך. מידו כנגד מידו. בקיצור, אז הוא, באותו בוקר בדיוק, הוא הגיע לפנות בוקר, כי זרש יעצה לו שכדי שבתעודה השנייה יראה את מרדכי על העץ, תוך כדי היין, היין ייכנס לו לגרון, יחליק לו יותר כשהוא יראה את מרדכי בעיניים, לכן הוא היה צריך עץ גבוה, כדי שירו את זה מהבית של המלך. בקיצור, הוא הגיע לפנות בוקר, מי נמצא לפנות בוקר? השרים לא היו אז. שימו לב, שם מוזכרים במגילה פעם שנייה, נערי המלך משרתיו. הגאון אומר שכל השרים היו חברים שלו, אבל הנערים השפונג'רים הוא היה דורך עליהם, הורג אותם. הם שנו את המן, הם ידעו שזה זמן לא טוב בשבילו להיכנס, כי המלך רוצה לשלם למרדכי. אבל הם אמרו יובוי, שהם שנו את המן. ויובוי, קיצור אומן הבא. אז המלך אומר, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? שימו לב, הוא אמר ביקרו, לפני כן הוא אמר גדולה ויקר. גדולה זה בממון, יקר זה כבוד. זה היה נס, אומר הגויים. אם הוא היה אומר מה לעשות גדולה ויקר, המן היה מבין שהוא לא מתכוון אליו, כי אותו הוא כבר גידל בממון. גידל המלך החשוב ששומע זה בממון. אז הוא אמר בעיקרו כבוד. כל דבר זה נס פה. ואז הוא אמר לעצמו, מתכוון אליי. ואז הוא מתחיל להגיד, יביאו לבוש מלכות. בסוס אשר רחב המלך, אשר ניתן קטע מלכות. תגידו לי, מה עובר לחשוורוש בראש כשהמן אומר את כל התיאור הזה? למי המן מפרגן את זה? ברור שלעצמו. גם אם החשוורוש היה מלך טיפש, לא כזה טיפש. למי הוא יכול לפרגן? והחשוורוש אומר, יש לי כבר ממש תקלטי רחבורי, שירקלו לי שלם. הנה עוד ראייה לתיאוריה שלי. הוא הרי כל הזמן חושב שהמן רוצה להרוג אותו. הנה, תראה מה הוא מדבר, הוא רוצה להיות מלך. הוא נתקף בעצבים. מהר פחת הלבוש ותעשו, זה סקל מרדכי היהודי. וזאת מה שכתוב בחז"ל, תרגום שני מביא. המן התחיל לראות בכל הגוף שלו, השפתיים שלו החליפו צבע, הוא התחיל לראות, השיניים שלו. אתם יודעות מה זה אצל המולייקי? כל העולם הבא שלו זה הכבוד בעולם הזה. זה העולם הבא. זה לתת את העולם הבא למרדכי. הוא צריך להגיד איזה מרדכי. מה איזה מרדכי? יש הרבה מרדכי אצל היהודים. אל תשחק לי משחקים, מרדכי היהודי יושב שם, יש הרבה שערים, הוא ניסה למשוך אותו, עד שהוא קלט למרדכי, אין מה לעשות. אז הוא אומר, מרדכי ההוא, 10,000 כיכר כסף אני אביא לו, העיקר שהכבוד הזה לא. זאת אומרת, תביא לו גם 10,000. אז הוא אומר, נעשה לו בכפר קטן, תעשה גם בכפר קטן. קיצור, המן ראה שהוא משהו רק אומר, אל תפל דבר מכל אשר דיברת, משהו ראה ניסה להגיד, אמר לו, גם וגם וגם. תגידו, מה קרה למלך? לא קרה כלום, הקדוש ברוך הוא הכניס לו לראש, שיש משטפים, שיש משתפי פעולה, לא היה ולא נברא. כלל ישראל חזרו בתשובה. בקיצור, והמן הולך ברחוב העיר, והבת שלו מתאבדת לו לנגד העיניים, כי היא ידעה מה מחכה לה כשהיא תחזור הביתה, כבר העדיפה להתאבד, היא תיארה מה הולך לקרות. בקיצור, בסופו של דבר, ביום השני, ויבילו להביא את המן, ופתאום אסתר אומרת, איש צר ואויב המן הרע הזה, אז המן, אז אחשוורוש התחיל להתבלבל. למה? הוא חשב שכל הזמן הקשר של המן ואסתר זה חלק מהמרקם שרוקמים נגדו ושרוצים להרוג אותו. אבל אם אסתר היא נגד המן, אז משהו כאן לא ברור. אז אולי כל מה שהוא חושב שהמן רוצה להרוג אותו זה טעות, אז יצא לגינת הביתן להירגע. אז הגאון מבין למה, הקדוש ברוך אמר, אתה כבר לא תירגע. הביא מלאכים בדמות בני אדם, זה חזל אומרים. עם קונגויים, אתם יודעות מה זה קונגו? הייתם פעם באתר בנייה. קונגויים ככה, עקרו את האילנות, כל אילן 100,000 שקל. אומר, הלו, הלו, מה אתם עושים, הלו? אז אומרים לו, המן ציווה עלינו, הנה יש כאן לנו כאן כתב של המן. רגע, אז הוא כן עושה פה דברים מה שבא לו, כנראה הוא רוצה לנקות את השטח, מכאן הוא רוצה לחדור. בקיצור, הוא חזר בפנים, המן יפל על המיטה, כתוב שבא מלאך ותפס אותו, יש עצם פה בצוואר, ככה אתה, אתם יודעות מה זה מלאך, מחזיק ככה עם עצם, שנסו לזוז. ואז המלך מתקרב, שיגיד, המלך משהו עליון, אלוקי. המן יגיד אלוקי, יחנק 17 פעם ויגיד שזה מקרה. זה המלאק. אבל המלך מתקרב ואומר, גם לכבוש את המלכה עם בבית, כאילו, אני יודע שיש לך כאן תוכנית לקחת את הכיסא, אבל עוד כשאני פה, ואז חרבו נקם, גם הנה העץ אשר עשה המלך מרדכי שדיב אותו ולך, מה הכוונה? הוא יש לו תוכנית נגדך, הוא חייב לנקות את השטח מאנשים שבעבר הראו נאמנות למלך שמגלים תוכניות נגד המלך. הנה, הוא כבר הכין את זה מרדכי. עכשיו תשמעו פשט של הגויים מבין, לזה אתם חייבות להגיד בבית. זה פשט מבהיל. הגויים אומר, שימו לב שחרבונה דיבר לא, 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 לא נכון. גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך. אני שואל אתכם, זה מה שמרדכי עשה, הוא דיבר טוב על המלך? או שהוא הציל את החיים של המלך ממוות? כשרוצים להגיד שמישהו הציל את החיים, אומרים דיבר טוב, מה הוא דיבר טוב על המלך? הוא אמר שהמלך נחמד ויפה. זה מה שעשה מרדכי, דיבר טוב על המלך? הציל את המלך! זה היה משמיים, אומר הגויים. חשוורוש לא הבין את חרבונה, חרבונה התכוון למה שאמרנו. שמרדכי הציל את המלך, ואותו הוא רוצה להרוג, הוא רוצה לנקות את השטח מכאלה שיכולים לגלות. אחשוורוש חשב שחרבונה מתכוון ככה, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי פסיק. אשר דיבר, כשהמן בנה את העץ, הוא דיבר לעצמו, טוב על המלך, חבל על הזמן על המלך פה, הוא יישב פה, ממש, הוא ככה, זה בדיוק טוב בשבילו ככה, הוא יחנק פה. שאשר דיבר זה הולך על המן, שהמן, ככה אחשוורוש הבין, חרבונה לא התכוון לזה. יצא לו מהפה, במקום להגיד אשר הציל את המלך, הוא אומר אשר דיבר טוב על המלך. כדי שאחשוורוש יחשוב שהוא אומר, אשר דיבר, המן דיבר לעצמו כשהוא בנה את העת, הראשון בתור יהיה מרדכי, והבא בתור, טוב על המלך. טוב על המלך, על המלך, טוב עליו, תתלו אותו. אתם מבינות איך העולם מתנהל. ככה העולם מתנהל. תדעו לכם שעם ישראל היו מאוד שבורים אז, היו באמצע הגלות, סוף הגלות של 70 שנה בפני דרשם ושם, חשבו שהקדוש ברוך הוא עזב אותם, זרק אותם. אשר ראו כזו אהבה גדולה ששנים קודם כבר ניהל את כל העולם סביבם, והכין את כל הרקע בשבילם, א', אז זה עורר אהבה כנגד האהבה שראו מצד השמיים. אבל גם דווקא בגלל שזה היה נס נסתר, תשמעו טוב מה שאני אומר לכם, אז בנס נסתר קולטים פתאום שפשוט אין עולם, אין עולם, כל העולם זה דמיון. תראו איך המן הולך הביתה וחושב כל הדרך שיש לו את זה, ובתוך הסיפור הזה הוא עושה חמש דברים שהם נגדו. כשקלטו את זה, קלטו פתאום שאוירו זו תוירו, האור של החיים זה תורה, שמחה של החיים זה יום טבע, סוסם, קבול הסתיר עברות. עכשיו תשמעו איפה עושים את הקבול הסתיר עברות. תגידו לי, כשאדם שותה יין ומשתכר, מה הוא מאבד? הוא מאבד את הדעת, לא את הנפש, לא את הרצונות, הפוך. יש כאלה שאסור להם לשתות, כיוון שאז יוצא כל הבעייתיות שלהם. יש כאלה שאז שומעים ככה בדיוק מה שיש בפנים. אבל אני כבר ראיתי הרבה הרבה אברכים ובחורים, צדיקים, שהם שותים ויוצא ים של אהבת השם, ואהבת התורה, ואהבת הבריות, אבל רואים מה זה יהודים באמת. הרי נכנסתי, אני יצא סוד. היה פעם מישהו, אולי שעה וחצי, נדבק אליי, פשוט לא עזב אותי, כמעט חנק אותי. הוא בכה שאפשר למלות כוסות, הוא רוצה שאני אדריך אותו איך להיות רפחת כלבש. אני לא יודע איך אני יכול להדריך כזה דבר, כי אם הייתי יודע הייתי בעצמי. אבל איזה דחיות! הוא למחרת לא זכר כלום, הוא זכר שהיה אצלו, לא זכר מה היה. הוא היה שיקור כלות, אבל הוא בכה! רפחת כלבשטיין! רפחת כלבשטיין. תשמעו מה שכתוב כאן. מחייב איני שלי וסומה בפוריה. הנס של פורים צריך להביא אותנו לכזה מין הכרה שהטוב של החיים זה להיות עם השם, כי הוא הכל בעולם, כי הוא אוהב אותנו כל כך, וגם הוא הכל בתוך חייך, אין חוץ ממנו. ללכת איתו זה, זה הטוב של החיים, לעזוב אותו זה לחטוא פעם שאתה יושבת, זה היקר של החיים. דווקא הנס של פורים, שרק כל כך הרבה אהבת השם, וכל כך הרבה שאינו איזה מלבד בתוך החיים, צריך להביא אותנו לכזו מסקנה פנימית, בנפש שלנו, ברצונות ותאוות שלנו, את ההכרה האמיתית מה טוב ומה זבל, מה טוב ומה רע, שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו מאבדים את הדעת. עד אלו יודע בנאור רומן ברוך מרדכי, ושבכל אופן נגיד ארור רומן ברוך מרדכי, לא הכוונה שנגיד ארור מרדכי ברוך המן, אלא שנגיד ארור המן ברוך מרדכי, לא מצד שהדעת, אחת שהיא בדעת ודאי שהיא יודעת שארור המן ברוך מרדכי, קחי את הדעת, עכשיו כשהדעת שלך זהו, את כבר שטויה לגמרי, בואי עכשיו נגיד, מה את רוצה בן תורה או שאת רוצה אחד שמביא כסף וחבילות, תגידי, מה את אוהבת? עכשיו נראה מה יש לך בפנים, זה בדיוק קבלה ורצון, זה בדיוק כאן כתוב את הקבלה ורצון, הנס של פורים צריך להוביל אותנו לחול ולשתות לשם שמיים, שזה מראה דרגה של ברצון, שכל הרצונות שלנו זה לשמיים, ובכזו רמה שעד הלא יודע, שמעתי, מצאתי פעם שורה בספסנס על המשפט שאני אומר, עד הלא יודע לא כבר שהוא יגיד הפוך, שהוא יגיד את הארור המן ברוך מרדכי לא מצד השכל, אלא מצד הנפש, שהאמת שבך, שהרצונות שבך יצפו שאת רוצה רק תורה, שאת מבינה, זה האור של החיים, שהכל זה שטויות חוץ מזה. תדעו לכם שכשיודעים לקרוא את המגילה נכון, ויודעים לאכול את הסעודה נכון, אז כל הבלגן שיש בפורים, הכל בפנים זה, זה תוכל לראות סופה אבו. בפנים יש אהבת השם ואהבת הבריאות, וחיי נשאר, וזה בדיוק מחיית המולק, כי המולק רוצה רק בשניות. אנחנו הופכים את כל הגשניות לחיזוק האמת בעולם. אני מקווה שמשהו הבנתם, בעזרת השם. קדוש ברוך הוא יעזור שנזכה להבין את מעלת הימים האלה, שנצא מפורים עם ידיים מלאות, וטוב לנו כל הימים. Thank you.